ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, ואיתן הברכה שבכיכר המדינה, אוטוטו איתנו נדב יעקובי! פרק בשיתוף ביר בזאר שמבצעים משלוחי בירות קראפט לכל מקום בארץ, ולא עוד מהם משלוח בירות קראפט למי שלא מכיר, זה הפרימיום של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר, וטעם שונה מהבירות הרגילות שאתם מכירים. והפעם ביר בזאר, מארז ראש השנה, אוקיי? בוא נקרא לזה מארז חגים. זה לא משנה אם זה ראש שנה או חג אחר, אבל אני רק אספר לכם שהשבוע התקשרו שני אנשים שונים. שלחו לנו הודעות שני אנשים שונים, כל אחד מהם הזמין ביר בזאר דרכנו לכל המשרד שלו. יותר מ-30 אנשים פעמיים. עכשיו אני אומר, אחלה רעיון חברים. עכשיו תורכם. נא למלא את המקררים בביר בזאר לראש השנה, לחגים בכלל, לסגר. אוקיי, כי אומנם צריך לשתות באחריות, אבל צריך לשתות בסגר, לא? קצת, שיהיה טעים. ביר בזאר COL, ביר בזאר בגוגל. אתר מגניב, יעיל. עמודי מארזים, אתם יכולים להרכיב או לבחור את המארז. תעשו טוב של הפודיום, אבל שוב, ממליצים לכם היום על מארז. ראש השנה, כולל בירות אדירות כמו דודה שלך. יש שם גם תפוחי עץ מיובשים, דבש טהור. הנה, חסכנו לכם את הרכישה הזאת בסופר, ואפילו חוברת צביעה לילדים, שיהיה להם מה לעשות. אוקיי. ביר בזאר מארז ראש השנה, כותבים הפודיום, קוד קופון, הפודיום 10% הנחה, משלוח חינם כמובן, אז לחיים חברים, שנה טובה, ויאללה, רק שנהיה בריאים, שימו לב לפרקים שעולים ושעלו השבוע, בטח שאנחנו נכנסים לתקופת סגר, ננסה להנעים את זמנכם בכל מיני דברים, הפעם כנראה תהיה אקטואליה בספורט, אז נמשיך די כרגיל, גם אם לא מביתן הבריכה, אבל מאיפה שצריך, איתי מזכיר לדרג, חברים, אז יאללה, תדרגו, איתי, תן בראש. And I'm high class, new age, extra, extra large, my special from the United States of Arizona. אלן, נדב, יעקובי, מה עניינים? איזה כיף שאתה פה.
תמיד זה כיף להיות פה. פעם רביעית.
רביעית?
לא פה ספציפית, כאילו כולה במקומות אחרים.
בספירה. בספירה אנחנו ביחד פעם רביעית.
בספירה הפודיומיסטית.
יש לי מלא דברים להגיד. רגע, קודם כל אנחנו מקליטים את זה לפני הסגר.
נכון.
יכול להיות שאתם שומעים את זה, כשאתם כבר קצת בסגר, אז או שאנחנו מקלים עליכם על שבוע רגיל, או שאנחנו מקלים עליכם על סגר, איך שאתם רוצים. נדב, אני רוצה גם שנדבר דקה באמת, על אנחנו כבר ככה קצת עובדים ביחד, גם בקורס התקשורת שלך. בספורט פאנל שאני שם, מעביר שיעור על פודקאסטים.
מעניין למה.
כן, והשיעור הראשון שלי, אחרי שהחתמתם אותי בעברה מטורפת, במרקה כתבו על זה, אז בדיוק התחיל הסגר ההוא.
סגר ההוא.
ואני למעשה הייתי הראשון שעושה שיעור, במין זום,
נכון,
פייסבוק,
נכון,
זום.
נכון, מוקלט.
שיעור, כן, בלייב, אבל מצולם, נכון. בוא נגיד. וככה, אמרו לי שאני הראשון, זה גם היה השיעור הראשון שלי, הרגשתי כמו איזה, לא יודע, שחקן שעולה.
וזה פעם ראשונה שיכולתי להיות בשיעור בלי להיות בו.
כן,
שזה
גדול.
שזה מדהים.
נכון. ואז אמרנו, יו, איזה כיף, השיעור הבא שלי כבר, זה עכשיו אמור להיות בסוף ספטמבר, אז נכון. אני אהיה ב... כאילו נהיה בשיעור אמיתי כזה, עם תלמידים מולי, וכיף לי.
אני מקווה בשבילך.
לא, זה לא יקרה, כאילו כבר קיבלתי הודעת דחייה, אז מי שציפה לזה, זה רגע יש לי את זה מולי, 16 באוקטובר, תלמידיי, אבל אנחנו רוצים גם לספר בקצר, גם, אנחנו עושים עוד דבר ביחד.
כן, יוזמה חדשה.
כן, קורס.
קורס פודקאסט.
כן.
תשמע, זה מטורף. תחשוב על זה, שאני לפני שנתיים מתקשר אליי ושואל אותך, תגיד, מה זה פודקאסט? כן, לא ידעתי מה זה הדבר הזה.
אני זוכר שבאת אליי בוואלה גם, והתארחת, ואז שאלת אותי קצת פרטים על זה.
לא הבנתי מה מדובר. עכשיו יש לי בעצמי שני פודקאסטים, שאחד פעיל ואחד קצת בהפסקה.
אולי יחזור, לא יודע, אתה אחד לעיתות סגר.
נכון.
אז אנחנו גם עושים קורס פודקאסטים ביחד.
עושים קורס פודקאסטים ביחד, לא רק אנחנו כמובן.
כן, עם קבסה, יקר, ספורט פאנל.
ומאיה רונן, ואנשים שעושים פודקאסטים, כולל פודיום.
בכוונה בחרתי לפתוח בזה, שוב, זה אפילו לא בדיוק פרסומת, כי בגלל המצב אנחנו בטח, שוב, תאריכים או תקבלו, רק רצינו לבשר לכם שיש את הדבר הזה.
לא, שזה מאוד מאוד חשוב גם להגיד, כי אתה יודע, הרבה אנשים שואלים גם אותך וגם אותי, איך עושים פודקאסט?
זאת הסיבה שאני חושב שגם פתחנו את זה, אבל זאת גם הסיבה שאני אומר על זה, כי הרבה אנשים שואלים אותי בהודעות, אז הנה, עכשיו יש לכם גם, כמובן שאני מנסה לענות תמיד, אבל יש גם דרך.
לא, ללמוד את זה בצורה מסודרת, ואגב, לא רק ספורט, שיהיה מובן, זה גם אנשים שבנושא רפואה, מוזיקה, פוליטיקה והיסטוריה.
כן, כיף לנו להתחיל קורס חדש על תחום שהוא בעינינו, אנחנו מיסיונרים שלו, מאוד מתפתח. וגם אני חושב שהדבר הזה, גם כן, הנה, פיש מסמן פה, הוא ייתן לכם אפשרות כלכלית בעתיד, לעשות דבר שאתם רוצים, כן, נגיד אם אתם עכשיו באים וחושבים ותלויים באחרים שיקבלו אתכם לעבודה, שזה גם טוב ויפה.
נכון.
פה אתם יכולים גם לקחת קצת עסק לידיים.
תעשה בעצמך, בבית. בטח בענייני,
בימים
כאלה. גם ההשקעה היא מאוד מאוד קטנה באופן יחסי.
אז על זה עוד בהמשך.
זה בהמשך.
אבל בוא נספר באמת למה אנחנו נפגשים כאן. עזוב שהיינו נפגשים כנראה בכל מקרה, אבל אתה, לדעתי זה היה בשבוע שעבר, פרסמת נראה לי גם בטוויטר, אתה עכשיו עושה לנו המלצות נטפליקס, אני טיפה מקנה.
יפה.
אבל בטח, אני רואה הכל.
לא רק כדורגל, ראית?
אני יודע, לא רק כבר. למוזיקה. אבל אחת ההמלצות...
קמרון.
נכון.
שמעת על קמרון?
כן, התחלתי זה, אבל אז... התחלתי, אבל אז קיבלתי לך הודעה, תקשיב. אנחנו מקליטים בין היתר, נדב הוא כזה בכיר שהוא בא לפודקאסט שלי והוא קובע את הליינאפ, כן? אני אמרים בכדורף בכלל, אני לא זה. תראה את הסרט על רובסון, אמרת.
כן, כן.
ואז קבענו את הזמן הקלטה, ואפילו וידאת אתמול, אתה תספיק, ואז אמרתי לך, נדב, אני אספיק, גם אם זה יגרום לי לעשות דברים קצת מוזרים.
היה בלילה טניס, עד 3 בלילה, לא יודע אם ראית, אני ראיתי עד הסוף.
היה פוטבול, היה הרבה דברים. היה אתמול יום קשוח.
מטורף, אני נורא שמחתי שטים ניצח, דרך אגב, למרות שאתה יודע, לא הייתי בטוח אם אני בעד זוורף ועד טים, אבל בסוף התחברתי לטים והוא ניצח, וזה היה, תשמע, זה היה מדהים.
אתמול היה מהימים הקשים האלה, אגב, נגיד מה שהיה במרץ אפריל, שהיה נוראי, שאין כלום, אז עכשיו זה מין, אנחנו נכנסים, או אנחנו כבר בתוך סגר קצת מוזר, כי שוב, בישראל אנחנו כרגע לא יודעים מה הולך לקרות, אני מניח שקצת מהדברים יהיו, אירופה, משהו.
ביטלו את המשחק עכשיו של בית"ר.
זה על קוביד הם ביטלו אותו.
נכון, נכון.
רסמי, אני לא יודע מה יהיה.
גם את המשחק של נבחרת הנשים.
כן, אבל אתמול היה, שוב, אנחנו מקליטים את זה ביום שני, היה כדורסל ופוטבול, כדורגל ישראלי.
פסג'ה עם 5 מורחקים ששידרתי, משחק מטורף.
היה לפני, היה שבוע שעבר, שוב, תחילת, אמצע ספטמבר, היה יום, ככה אמרו, ראשון בארצות הברית, שהיה בו את כל 4,000 הבכירים, פיש מסמן 5 ומוסיף לנו מה? 6. מה הוספת?
רגע, בייסבול. פוטבול, כדורסל, הוקי קרח.
נכון. אז אתה הוספת כדורגל?
רגע, גם סוקר.
הוספת סוקר.
מה נשאר? מה שישי?
גולף.
גולף, גולף. עוד מה תגיד לי, נטבול.
היה גם פריימריז. 7,000 המובילים.
היה לה קרוס.
לא, אני מקבל. פיש גם אוהב טור דה פרנס, אי אפשר להעליב אותו כל זה. בקיצור, אז ימים עמוסים, ובתוך העומס הזה גם יש דברים שחשוב לפעמים כן לחזור אחורה, למרות שאנחנו אפילו לא חייבים, ואני יכול להגיד נדב ש ברחתי לבית קפה,
וואלה.
כי הילדים לא בגנים, וצפיתי עם אוזניות בכל הסרט, בכל הסרט, בכל אורכו. ואולי היו מדי פעם הרצות של 10 שניות, שככה הרגשתי, אבל נראה לי, אמרתי את זה פה, כתבתי, ובזה אני רוצה לפתוח.
אוקיי.
הסרטים שהכי משפיעים עליי, בין אם זה דוקו, ובין אם זה סרטים עלילתיים, זה הסרטים שנעים על תקופה עצומה של זמן.
אכן.
וברגעים של סוף הסרט, שכבר הבן אדם מבוגר...
בסוף חייו, או, יודע או, שהוא עומד למות.
או לא יודע מה. ואז, ברגע אחרי, מראים לך תמונה שהוא היה צעיר, תקשיב, זה הורג אותי כל רגע חדש. ברמה מטורפת, זה מרגש אותי, היה את זה פה, מן הסתם אין מה לעשות ספוילרים לדוקו, אבל בובי רובסון, בגדול, ואנחנו ניכנס עכשיו גם לכל הסרט כרונולוגית, ואז גם לדברים שיעלו, עשיתי פה תקציר. מהאנשים האלה שחיים חיים מלאים מדי, ובדיוק.
חיי נצח.
בדיוק. זה הופך לחיי נצח. ואני זוכר שראיינו את קרויף, אחרי השנה הראשונה או השנייה שלו ב...
ג'ורדי.
ג'ורדי,
לא, כן. כשאתה אומר קרויף זה...
נכון, נכון. פייר נכון. אגב, ראיתי יומיים קודם, או כמה ימים קודם, את, או לא יודע אם זה השנה קודם, ראיתי בתל אביב את יואן ליד הבית, בסושייה.
מה?
וחבר זה שהיה איתי ביקש להצטלם, ואני כזה הרגשתי, לא, אני עיתונאי, לא יכול, אני מראיין את ג'ורדי, אני לא יכול להצטלם עם יואן. קצת מצטער על זה, קצת, אבל הוא שם אמר לי שהוא רוצה שג'ורדי ימשיך הרבה שנים, זה כנראה היה אחרי השנה הראשונה, לא משנה. ג'ורדי אמר, ש-99% מאיתנו, אנחנו נשים, אנחנו רגילים,
באים, הולכים, עד שמסיימים
את דרכנו. הוא אמר 1%, במציאות זה 0.0001.
כמו אבא שלו.
בדיוק, הוא גם ציין.
נכון.
הוא תמיד יחיה.
אין ספק.
והוא תמיד יחיה גם לא בסוף ימיו. זאת אומרת, האימג'ים שלנו הם כמאמן בתקופה המצליחה ביותר, וקרויפטרן וגמר מונדיאל ודברים כאלה.
שמע, זה אנשים שהם ברמה באמת של ג'ון לנון. זאת אומרת, אתה יודע, הם חיי נצח. גם אם ג'ון לנון מת לפני 40 שנה, הוא חי.
עכשיו,
הוא חי איתנו כל הזמן.
יש הרבה ספרים וסרטים שמנסים ללכת סביב ציטוטים ודברים, מוצא מקשרות דברים כאלה. שמע, בסרט הזה, אני יכול לרקום 30 קריות עם ציטוטים ולהדפיס 100 חולצות. יש פה ציטוטים מטורפים.
אין ספק.
וניגע בכמה.
אוקיי.
אבל רק נגיד שאני, שלא, אתה יודע, אני נולדתי ב-83.
זהו, אתה לא ממש חיית את התקופות שלו.
הכדורגל הראשון שאני זוכר באמת.
איתו.
זה חצי גמר מונדיאל, אבל המשחק השני. אוקיי? או שהפנדלים אני זוכר.
מה, אתה יודע, 90.
90.
גרמניה.
אנגליה.
עם שגזה בוכה.
מערב גרמניה, את גזה לא זכר...
גזה הפך לסבא, שמעת?
כן, אני אומר פה רק את האמת. ברור שאני מכיר את גזה עכשיו, אבל אז לא זכרתי את גזה. זכרתי פירס, מתאוס, ברמה, מרדונה מן הסתם. המשחק הראשון שאני באמת זוכר, זה ארגנטינה, איטליה.
כן.
החצי השני, כן? כן. ואת זה אני זוכר את הפנדלים. ו... שמע, זה חיים מלאים, כי זה גם בקבוצות, במדינות שונות, בנבחרת, זה גם כישלונות, זה גם ניצחונות והפסדים במשחקים מטורפים ומונומנטליים. למשל, אם ניתן פה נגיעה קטנה, אף פעם לא חוויתי את יד האלוהים ואת הסללום של מרדונה דרך היריבה. תמיד זה כאילו דרך מרדונה.
אוקיי.
אתה מבין?
אוקיי.
אני תמיד ראיתי את מרדונה, ודיבורים על מרדונה וארגנטינה, וזה פתאום, ופתאום אני רואה... וואלה, הוא עשה להם את זה, המניה כזה, כאילו.
אגב, אתה יודע מתי אני לא ראיתי את המשחק הזה?
נו.
הייתי במונדיאל של 86, עבדתי כבר בעיתון חדשות, ובאמצע המונדיאל הייתי אמור לצאת למילואים, ולא רציתי. אז שלחתי ולטם, כל מיני דברים כאלה, לא התקבל, לא הייתה ברירה, נסעתי. מילואים, גבול ישראל-מצרים, בתשים לאורך הקו. והייתה שם בבסיסון הקטן הזה, טלוויזיה אחת, באיזשהו חדר אוכל כזה, ואז אם לא הייתי נמצא בפעילות, אז הייתי יושב רואה את המשחקים. ראיתי, חלק לא... די הרבה מהמשחקים המכריעים, זאת אומרת, בשלב הנוקאוט. וביום שהיה אנגליה, ארגנטינה, לא יכולתי להשתחרר, הייתי חייב לצאת לבטש. עכשיו, אני עם טרנזיסטור כזה, אני מדבר לך, אתה יודע, זה נשמע כמו ימי אנו בנו, פרימיטיביים לגמרי. ומנסה לשמוע מהדורות חדשות, לא שידרו את המשחק ברדיו, אבל לפחות שאני אדע מה קורה. אין, לא המציאו את האינטרנט, כן? אין, אתה לא יודע, אתה יושב בבטשית מאחורה, בלילה, קור אימים, ככה, עם המעיל, ועם הטרנזיטור.
רק רוצה את המידע.
רק שיגידו לי איך נגמר, אנגליה, ארגנטין, שאני אדע מי עלה לחצי גמר, זה הכל, אני ברור לי שאני לא רואה את המשחק, מה לעשות, פספסתי אותו, ואז אני זוכר מהדורת חדשות, ומישהו עולה איזה כתב ואומר, זה משחק שנזכור עוד הרבה הרבה שנים, בגלל שני שערים, אחד ככה ואחד ככה. לא הבנתי על מה הוא מדבר בכלל. זאת אומרת, לא ראיתי את זה בכלל, רק שמעתי, ורק בדיעבד אחרי יום יומיים הבנתי בכלל מה היה שם. זאת אומרת, לא ראיתי את זה בכלל בלייב. יותר מזה, אני באותה מונדיאל הייתי אוהד שנבחרת דנמרק, כי ראיתי דנמרק ביורו של 84 שנתיים לפני כן, התאהבתי בנבחרת הזאת, מיכאל אדופץ. הם היו מדהימים, בשלב הראשון הם ניצחו את כולם, כולם את גרמניה, ואז הגיע משחק נגד ספרד. עכשיו, גם את המשחק הזה לא ראיתי, ובגלל יצאתי עם הבטשית, והלכתי לישון בלילה, וקמנו בבוקר, ושאלתי, כמה נגמר דנמרק ספרד? עכשיו, ספרד הייתה אז כלום ושום דבר. אמרו לי, 5-1. אמרתי, טוב, 5-1. 5-1 לספרד, אמרו לי. לא, לא האמנתי. לא האמנתי. לא האמנתי שעות, לא האמנתי שספרד, רביעה של בוטרגניו, העיפה את דנמרק. תשמע, זה עולם קשה, אנשים היום קשה להם להבין בכלל, שאתה לא יכול לקבל את המידע כשאתה רוצה אותו, אתה צריך לחכות לבוקר.
כן. תשמע, אם היה פודקאסטים אז, אולי בבטשית.
לא הייתה.
אגב, מעניין אם בבטשיות של היום אפשר להזין. אם אתם בשעה זו בבטשית ושומעים אותנו, תצלמו את עצמכם, בכלל, שולחים לי לפעמים תמונות של מילואים וזה, זה הכי מרגש. מה שתחלתי להגיד אז קודם, שאצלי בתודעה, הרי בובי רובסון, שאתה יודע, הוא אימן עוד שנים שאני כבר אהבתי כדורגל.
תקופת ברצלונה שלו, אתה זוכר.
זה היה בן 14, כן. אני זוכר אבל יותר את רונלדו, כאילו המאמן היה...
נכון.
שוב, בשבילך, עוד בזמן אמת...
אני כבר עבדתי כעיתונאי.
ובובי רובסון זה, וואו, אתה מבין, נגיד, בורק נגיד, שגרי ליניקר מגדיר אותו כמאמן האנגלי הכי טוב בכל הזמנים.
ושמת לב שהוא אמר אנגלי.
כן, בסדר.
בריטים אתה תמצא,
ברור, ברור. גם לימד אותי המון על מי האיש ואיזה צמתים הוא היה, ומה הוא עשה עם קבוצות, אגב, שהן לאו דווקא היו תמיד הכי טובות כשהוא הגיע, לא כל קבוצה שהוא הגיע זה ברצלונה.
איפסוויץ'.
אני אומר, איפסוויץ', הוא עשה בפורטוגל, הוא לקח בכל מקום כמעט, עשה משהו. גם הכניס לי קצת תזכורות, אני יכול להגיד כבר עכשיו, יהיה לי כל מיני אנקדוטות באמצע, למשל, תגיד, רונלדו, האם בתקצירים, בתקצירי יוטיוב, האם רונלדו הוא הגדול מכולם? שאתה לוקח את הקריירה ושם אותה רק בתקצירים, שאין לך פתאום את הפציעות ואת זה, כי שוב, אני יודע, סבבה, מסי, נו תגידו, הכל טוב, אבל רונלדו, יש לו את השילוב הזה של הכוח ומהירות ופלר, והוא עובר אחרת, אתה מבין? מין משהו כזה,
שמע, אני זוכר,
משהו מופרע.
כשהוא שיחק בברצלון, הוא שיחק שנה אחת בלבד, ומיד הוא עזב לאינטר.
שזה גם מטורף, אגב. מישהו עם ברצלון נמכר לאינטר.
נכון. כי הם שילמו פשוט סכום שברצלון לא הייתה יכולה לעמוד בו. ואני זוכר, זו הייתה עונה שחיים רביבו שיחק בסלטה, והייתי מדבר עם חיים מדי פעם, והיינו בקשרים ממש טובים, התארחתי אצלו גם כמה פעמים. ואמרתי לו, תשמע, מה זה הדבר הזה? כאילו, הוא היה שחקן בן 19, שתחשוב, הוא היה בן 19.
גם מהולנד, כן.
הוא אומר, תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אמרתי, אף אחד לא ראה דבר כזה בחיים שלו. עכשיו, הוא קיבל אז את הכינוי רונלדו פנומנו, פנומן.
כן.
ולפני כמה זמן מישהו כתב לי, תגיד לי, מה זה, איך נותנים לרונלדו האוטה, הפנומן האמיתי זה רונלדו הנוכחי. אמרת לו, זה לא שמישהו, זה היה השם שלו, רונלדו פנומנו זה היה השם.
ומה מוריניו אמר? שמוריניו עבד עם כמה רונלדו.
עבד, עבד.
רונלדו נזריו.
נזריו.
נזריו, the best רונלדו ever.
וזה אומר פורטוגלי.
שתבינו.
זה לא מובן מאליו.
עכשיו, סבבה, יכול להיות שאולי נגמר שם ב...
לא, לא,
עדיין.
לא.
The best רונלדו ever. עכשיו, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, ויש פה בסרט, התותחים הכי כבדים מהקריירה של רובסון, ורובסון בעצמו נותנים פה
שמה,
הכל.
שמה, הם יושבים שם ומתראיינים אחד אחרי השני.
עכשיו, כל ציטוט של פאפ. פואח. אגב, זה גם הזמן להגיד. אתם יכולים לצפות בסרט ולחזור אלינו, אתם יכולים גם להזין לנו ואז לצפות. שוב, אין פה עניין של ספוילרים,
מה שיפה אגב בסרט, שנייה שאני
נטפליקס.
ככה... בנטפליקס, מה שאני אהבתי מאוד את המעבר הזה בין השנים,
אוקיי.
כאילו, אחורה וקדימה ואחורה וקדימה, זאת אומרת, זה לא מתקדם.
אבל השלד הוא ברצלונה. הם משם הולכים וחוזרים, לגמרי. ואני אוהב את הדברים האלה.
למרות שהוא היה שם בסך הכל שנתיים, מאמן שנה ועוד שנה,
כן,
סתם מקפיץ אותו למעלה.
אבל לדעתי בכוונה בחרו את זה, כי אז אתה יכול להראות עליות וירידות, כאילו מה הביא אותו לפה, לאן אחרי זה והכל.
צריך לזכור, אתה יודע, הם מנסים קצת לייפות שם בסרט, הם לא הזכירו את העובדה שהוא לא זכה באליפות באותה שנה.
כן.
ריאל מדריד זכתה באליפות.
כן, אבל דווקא...
אבל הוא זכה
בהכל.
בהכל חוץ מהאליפות, אבל זו הסיבה שהוא לא נשאר, כי הוא לא זכה באליפות.
שאל אותו בן... ורצו את ונחה לכמה שנים, והוא היה קצת בטח, הוא היה מבוגר, רצו משהו חדש.
היה פה משהו אחר, הוא נחשב למאמן מיושן.
כן.
נחשב מאמן, האנגלים נחשבו אז למאוד מיושנים ופרימיטיביים מבחינה טקטית. אגב, גם בהולנד, באיינדהובן, אמנם לקח שם אליפויות, אבל הסתכלו עליו ברמה הטקטית, אמרו, הוא לא מתקרב אלינו.
אתה יודע, הוא מזכיר גם במה שהראו, איך שהוא מקפיד גם על הכושר של שחקנים, דברים כאלה, הוא גם אומר שבאיפסוויץ' הוא היה הכל, הוא מזכיר מאוד, אני לא יודע אם ראית את הסרט, בטח ראית, הוז'רס נגיד, או כל הסרטים האלה, על הכדורסל של פעם, איך שהמאמנים היסודיים האלה היו בהם, ככה הוא מזכיר לי רק בכדורגל. בוא רגע נתחיל כאילו קצת בכרונולוגיה של הסרט, שמתחיל באמת שהוא מספר על המלנומה שמצאו לו בתוך האף, ודבר שתפר לו את כל הפנים, חתכו, עשו הכל. ואז מביאים שם רופא, וגם אשתו שאומרים שאנשים לא, כאילו לא חוזרים לעבוד מזה, והוא 9 חודשים אחרי זה, אחרי...
מה זה חזר? חזר בענק.
חזר בענק, ולקראת הסוף גם אומרים שהוא מאלה, ואגב, כאלה אנחנו מכירים אנשים שהם לא רק מאמנים, אלא בכל תחומי החיים יש אנשים שהעבודה היא חייהם, והעשייה היא חייהם, והם מושכים, 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 עם מחלות ועם זה, מושכים, וברגע שהם עוזבים את העבודה, זה נגמר, אנחנו מכירים הרבה דוגמאות כאלה. בקיצור, ככה הסרט מתחיל, שהוא מספר על זה, המצלמה אליו, ואז עוברים לברצלונה, ופעם ראשונה שורים את מוריניו, הצעיר, עם השיער השופיע. בתורגמן, סלש אסיסטנט,
לא אסיסטנט, לא אסיסטנט.
עוד לא הגדירו אותו כאסיסטנט.
מתורגמן. הרי הסיפור היה, כשבובי רובסון, אחרי המונדיאל ב-90, הגיעו לחצי הגמר, נגיע לזה אולי בהמשך, אמר, זהו, אני רוצה לעזוב את אנגליה, אני רוצה לפתוח. עכשיו, זה עולם שבו אנגלים לא יוצאים החוצה, הם נשארים באנגליה, הם מאוד, אתה יודע, סגורים בתרבות שלהם, בתרבות הכדורגל הזאת, וקשה להם לצאת החוצה, כי גם לא מעריכים אותם יותר מדי. והוא כן אמר, אני יצא. והוא הגיע לאיינדהובן, להולנד, וכמו שאמרתי, חלק הסתכלו עליו בעין עקומה, בהולנד, אתה יודע, הם אוהבים הרבה לדבר, והמון לדבר על טקטיקות, ולהיכנס
לנחלים, לא?
כן, כולם, לא רק. והוא נחשב לאיזה סוג של קצת פרימיטיבי, ברמה הטקטית.
כן.
אבל עובדה שהוא הביא להישגים.
כי עוד מעט נגיד מה כן יש לו, בוא רק נוסיף.
שנייה,
כן,
שנייה,
כן,
שנייה.
כן, כן.
ובהולנד לא הייתה לו בעיה לדבר אנגלית, כי כולם מדברים אנגלית. כשהוא הגיע לפורטוגל, אף אחד לא יודע אנגלית. והוא היה חייב מתורגמן. אז הביאו את מוריניו. מוריניו היה מתורגמן, נקודה. גם בספורטינג ליסבון, גם בפורטו, וגם בברצלונה, ורואים אותו יושב במסיבות עיתונאים, נכון. והוא לא מצליח לתפקד בספרדית, ומוציא כן. כמה מילים מגומגמות, אז מוריניו מתרגם. והוא תרגם גם במגרש, לשחקנים. הוא ישב על הספסל כדי לתרגם לשחקנים, לא כדי להיות כן. עוזר מאמן. רק אצל ונחל הוא קיבל הזדמנות כן. להיות עוזר מאמן.
לא, ויש גם קטע שמראים ש... שרובסון, אומרים לרובסון, תביא מישהו אחר.
כן. ספרדי, תביא אחד משלנו.
ואז הוא כן מציג את מוריניו, אפילו עד כמה הוא רוצה אותו, אומר, תשלמו מהשכר שלי.
נכון.
אגב, שאומרים שטביב עשה את זה עם דראפיץ' וברדה, אז, אבל בסדר. יהיו הזיות כאלה. בקיצור, הוא בא אחרי קרויף.
נכון.
יואן.
נכון.
וזה מה שמאוד חשוב להתחיל ולהגיד, זה לא שמאמן מצליח מגיע לברצלונה. הגדיר את זה עיתונאי בסרט, זה כמו ששחקן ייכנס אחרי מסי.
לגמרי.
שזה בדיוק ההשוואה.
זה כמו במנצ'סטר יונייטד, כל מי שהגיע אחרי אלכס פרגוסון.
למשל.
אין, כן. אתה לא יכול להחליף
רק שרובסון אולי יותר טוב ממויז, אולי...
זה כן, לא שוב, זה לא ברמה של אפילו המקצועית, זה ברמת האישיות וההילה. קרויף היה אלוהים, רובסון לא.
והוא אומר משפט אדיר שם, אני לא חושש לבוא כשנשיא ארצות הברית עוזב, הם חייבים למנות נשיא ארצות הברית חדש.
נכון.
דבר שבאמת תקף לכל דבר ולכל ויכוח שיש, והוא באמת בא, צריך להזכיר שקרויף שנתיים לדעתי האחרונות היה... נוראי, וענייני כן. פוליטיקה פלוס,
זה בעיקר היה פוליטיקה.
הוא נבעת. נבעת מברצלונה,
כמובן שהוא יחזור אחרי זה. תראה, עברו מאז כבר כמה, 25 שנה בערך, אולי קצת יותר, גם היום, ודיברנו על מסי בשבועיים האחרונים, בלי סוף.
בלי סוף.
כל מה שקורה שם, זה פוליטיקה, שלא יהיו יבנות. מסי נקלע שם לאיזושהי מלחמה פוליטית, בין אנשים ש... מבחינתם, הוא בסך הכל שחקן כדורגל, תודה רבה, אתה תעשה מה שאנחנו אומרים לך. אז אנחנו נשקר לך, אין לנו בעיה עם זה, כי יש לו פה עניין פוליטי שקשור גם בהרבה מאוד כסף.
פלשבק ראשון לתקופת איפסוויץ', שרק נשים אתכם על ציר הזמן, אז אנחנו באיפסוויץ', זה, הוא אימן אותה בעצם מ-69 עד 82.
הוא גם היה שחקן בקבוצה.
כן, אז אם צריך להגיד, אחרי זה גם חוזרים לתקופת הילדות שלו, אם אתה תרצה להרחיב על זה, אני כן עשיתי פה זה. שם מראים אותו כמה הוא באמת אחראי על הכל, הוא מאמן אותם בכושר, הוא מגומר להם לקפוץ.
טוב, זה אנגליה ששנות ה-70.
כל מה שאנחנו אוכלים זה תה וטוסט עם ריבה ודברים כאלה. היה חשוב לו על הנוער, פרגוסון גם אומר שכל מאמן אחר חשוב לו הבוגרים, כי זה ישמור על העבודה שלו, והוא לא יודע, מהראשונים, אבל הוא מאלה שחשבו גם מאוד על הנוער. יש פריים אדיר שם שהוא נותן נאום, והשחקנים עולים למחצית, למשחק, חוץ משחקן אחד שמאחוריו, מסתרק עם הסרק, על האסקימו לימון וזה, ורואים אותו, רואים את רובסון כזה מסתובב כזה. טוב, סבבה. 78, זוכה בגביע, it's the best feeling in all the world.
1-0 נגד ארסנל, שער של בריין טולבוט, ואני אזכור את זה, כי אני, אז ארסנל הייתה הדבר הכי גדול בחיים שלי.
גדול.
נדבר על ארסנל וליאם בריידי בהמשך.
ישן עם הגביע מתחת למיטה.
נכון.
חוזרים לברצלונה, אומרים צריך חלוץ. אומר, יש ילד, קצת סיכון, מפס ו... ואז מת רונלדו, רונלדו אמיתי, כפי שאומר, the best רונלדו ever, כפי שאומר מוריניו בן 19. ואז מראים כל מיני
מבצעים שלו, נגד קומפוסטלה. הגול נגד קומפוסטלה, כשבובי רובסון מסתובב ותופס את הידיים. ותופס את הראש בין הידיים.
זהו, אז פה האימג' באמת מהתגובה שלו, גם רונלדו אומר...
אומר את זה. אגב, איזה אנגלית יש לרונלדו?
כן, אה?
שול וייסמן,
יצא לך קשרת. באמת שהופתעתי. כי בדרך כלל ברזילאי, הוא גם מדבר קצת פורטוגזית בסרט, כנראה כן היו דברים שחשוב להגיד, אבל יש אנגלית, והנה, אם מדברים על תקצירים וזה, אז קומפוסטלה, יש ברונלדו מין משהו שזה לא רק הדריבל, העוצמה המטורפת, תקשיב, תופסים אותו בחולצה?
תופסים אותו.
והוא גם, הוא עובר דברים שנראה, כאילו הוא מגזים, כאילו הוא יכל לעבור במלא דרכים ובחר באחת, ואז באמת יש את הקטע על מוריניו, ומראים שם גם קטע שפרגוסון, שוב חוזרים לאיפסוויץ', ואז פרגוסון מספר איך כמאמן במפעל אירופי, מזמין אותו רובסון, כאילו מזמין אותו לראות אימון.
הוא היה יותר בכיר ממנו, צריך לזכור. פרגי אז בתחילת דרכו, הגיע מהברדין, אני עוד ראיתי את פרגוסון, מאמן הברדין בסקוטלנד, בנסיעה הראשונה שלי לאנגליה.
אומרים שהוא רצה את סיני, והתקשר אליו אפילו, ובהפועל לא האמינו שזהו, אז ניתקו עליו. הלו, יצא אלכס פרגוסון. זכה בוופה, ב-81, גם איתם, עם איפסוויץ',
תגיד, אלקמר אם אני לא טועה.
כן, ואז היה לו, אז הוא עבר, כמו שאמרנו, אז הוא עבר לנבחרת, אבל בסרט מראים, שוב חוזרים לברצלונה, אנחנו נשאר עם הסרט כדי לעשות את הרצף, מראים שניוקאסל מגיעים אליו ורוצים אותו, ניוקאסל זה מועדון...
שוב, זה המועדון שהוא אליו הוא גדל, אבא שלו היה לוקח אותו מגיל 4 לכל משחק, הם היו מגיעים 3 שעות לפני פתיחת כל משחק, היו ראשונים ביציאה, נכנסים לסנט ג'יימס פארק, מבחינתו ניוקאסל זה כמו, אתה יודע, כל אחד גדל, אני גדלתי בבאר שבע, אז אתה יודע, זה הקבוצה של החיים שלו. זה לא השתנה לעולם.
אתה אומר, הוא בברצלונה, אז אמנם מראים כבר רגעים של קושי, זאת אומרת שהוא מנצח, והקהל לא מבסוט על האיכות, או שהוא לפעמים לא מנצח.
היו כותרות, המאמן הגרוע ביותר בעולם. הוא אמר, תגידו, אתם השתגעתם? אנחנו...
תבין, בשנה הראשונה שלו, כשהוא זוכה שם, כאילו הוא כבר היה את הסופרקופה וזה, אבל בסדר. זה כאילו מפתיע שניוקאסל בכלל מגיעים אליו וחושבים שיש להם סיכוי, אבל הוא אומר להם כן.
בהתחלה הוא אמר כן.
אמר כן, הנהלת ניוקאסל עזבה את ביתן הבריכה שלו, כשהיא חושבת שהוא עובר אליה, ובערב הוא מתקשר ואומר התחרטתי, ואז מראים איך הוא חשב שהוא יהיה בברצלונה לשנתיים.
נכון.
בטח אם הוא יחסית
החוזה
יצליח.
החוזה היה לשנתיים.
אבל בברצלונה...
אבל היה שם איזה סעיף קטן, בספרדית, שהוא לא הבין.
פסט פורד ל-2020, והנהלת ברצלונה לדורותיה תמיד היו סעיפים וסעיפונים.
תמיד, תמיד, תמיד.
ואז עוברים לאנגליה, ואני שוב, אני אומר לך, עזוב שהתקופה הזאת שאני עכשיו, שאני רואה כדורגל עם קהל, אני פשוט מקנה, אבל אין על המונדיאלים, לא יעזור. אין על המונדיאלים, וכל פעם שאתה בא ואומר, מה, אתה מכתיר את אמבפה על סמך משחק אחד בקזן נגד ארגנטינה, כן. כי אתה לא מבין מה זה מי פורח בדבר של פעם בארבע שנים.
לגמרי.
מי פורח בקושי הזה, ואתה רואה למשל, הנה, ואז הגענו באמת ל-86, שהוא אומר, זה יד האלוהים בשבילכם, אני אומר שזה יד הנבל.
נכון.
ואני צודק, ככה הוא אומר.
מבחינת אנגליה, מרדונה הוא המטען. הנבל הגדול ביותר בהיסטוריה כן. של הספורט. זה לא משהו שישתנה. נכון שהיום כבר עברו כך הרבה שנים, מסתכלים על זה קצת אחרת, אבל עדיין, מבחינת האוהד האנגלי הפשוט, זה השקרן הגדול ביותר בעולם.
אבל זה כל כך יפה לראות את זה, כי שוב אני אומר, אני יליד 83, כן. מעולם לא ראיתי את זה, מעולם לא ראיתי את זה מהזווית האנגלית, לא חשבתי על זה מהזווית האנגלית, זה כמו שיש עכשיו קארטה קיד, שלא נעשה לכם ספוילרים, ויש גרסה חדשה לקארטה קיד, ופתאום הרי הנבל הוא הגיבור, ואתה מגלה ש... הכל יכול להתהפך, ופה אתה רואה, והוא גם אומר משהו נכון, כי נגיד הסללום של מרדונה, הגול הכי יפה בהיסטוריה בעיניי, הוא כאילו מנקה את הראשון בעיני אנשים.
כאילו.
אבל זה לא באמת נכון, והוא אומר שם דבר נכון, הוא אומר, הגול הראשון,
הראשון יותר חשוב. השער משמעותי.
מה לעשות?
נכון?
אגב, גם אני תמיד משתמש בדבר הזה, אבל הנה, אחרי זה היה חוקי, אבל זה קצת בולשיט, אני מודה, כי
הוא פתח
את העסק, הם קצת היו כועסים, היו עשים, אגב, היה גם באמת מחדל הגנתי שלהם בגול הנבל, כן? גם בנבל היה להם מחדל.
ברור.
אבל...
אני מאמין שארגנטינה הייתה מנצחת בכל מקרה.
אוקיי.
אבל זה לא משנה כרגע.
אבל זאת הנקודה של מונדיאל, שאתה חושב רגע, עכשיו אתה מסתכל יד האלוהים, סבבה, תחשוב עבור אנגליה, עבור שחקנים, עבור מאמן, זה היה ההבדל בין להיות בני על מוות ללא.
לגמרי.
ואז, אתה יודע, חוזרים קצת לברצלונה ומראים נגיד את ה... משחקי אחרים שלו, המשחק נגד, נגד אתלטיקו,
וואי,
שאתה
וואי,
אולי
וואי.
תרחיב עליו, משחק מאוד חשוב. תחשוב איזה עזוי זה. ונחל ביציע.
כן.
תחשוב מה זה. כאילו,
כל המיטה הזה... אתלטיקו הובילו 3-0.
במחצית.
לא זה במחצית, כן, אבל כן. בשלב כן, מסוים. כן. בקאמפ נו, וכל... ורואים את התמונה שכל הקאמפ נו מפוצץ עם המטפחות הלבנות. מטפחות לבנות זה כאילו לך הביתה. זה כאילו תתפטר. והם יודעים שהם גמורים, ואז הם חוזרים בקאמבק שמורינו מספר...
פיצי, כן.
מורינו מספר שיש לו את הקלטת של ה-VHS עד היום אצלו שמורה.
ועוד ציטוט מוכנים.
4-3, מטורף.
פיצי. 4-3, והציטוט של רובסון אחרי המשחק, אני בכדורגל 45 שנה, ואני לא זוכר 45 דקות כאלה.
יפה.
פפ אמר שהוא הבין שהוא רוצה להיות מאמן הרבה בגלל מה שקרה שם, ועוד נחזור למה שפפ חושב עליו ולאספקט של רובסון כן יש בכדורגל, ולמה מאמנים מיושנים יכולים להצליח, וכשאני אומר את זה אני מקווה שאני לא אשכח לחזור לזה. אבל אז חוזרים ל-1990, ורובסון לא היה, אתה יודע, הוא כבר חתם ב-PSV, נכון. במונדיאל ידעו את זה, האנגלים
בוגד קראו לו.
כאילו,
מאמן אנגלי שחותם באיזה... כן, נכון?
זה וואף. בערך, אתה יודע.
סוג של.
בערך.
נכון. דון ריבי, אגב, עשה את זה, המאמן של לידס בשנות ה-70, הלך לאמן את האמירויות.
שוב, זה קורה, אתה יודע, זה קורה, אבל שוב. ואז גם מראים את הקשר האדיר בין גסקוין לבינו. ואז נזכרתי שבמונדיאל 18, שלשנינו יצא להיות, אנגליה שוב עלתה לחצי, נכון. וזאת הייתה הפעם האחרונה שלה בחצי, ב-1990.
נכון.
ואני כתבתי על, על הדברים, וכמובן שאתה כותב במונדיאל, אתה עושה כתבה ביום או שתיים, אתה לא זוכר על מה אתה כותב. ואז חיפשתי את זה ונזכרתי שיש קטע, שגסקוין לא מצליח להירדם לילה לפני החצי גמר, בטורינו, והוא ראה שני אמריקאים משחקים טניס, באיזה אחת בלילה, מהחלון, במלון. והוא ירד אליהם, גסקוין, ערב חצי גמר מונדיאל, יורד אליהם, משחק איתם טניס יותר משעה, ואז רובסון התעורר וראה את זה, והגיע והוא עושה לו עושה לאמריקאים, הוא צורח על אמריקאים, אתם לא יודעים שהוא עולה למשחק הכי חשוב בחיים שלו בחר? ואז גסקוין מספר שהוא ברח לחדר עם וודל והתחבא שם, כאילו לא דיבר עם רובסון, רובסון דופק בדלת, ווודל, שאגב למחרת מחטיא את הפנדל, כן?
כן.
הגורלי, אומר לו, גסקוין, גז הישן. אז הוא עושה לו, מה ישן? הרגע ראיתי אותו משחק טניס. אז וודל עושה לו, שיחקת טניס, אידיוט. וגז אומר, יס, יס, אידיוט. ואז הוא נרדם, למחרת בבוקר, שיחת נזיפה, רובסון אומר לו, אני לא מאמין שעשית את זה. וגז אומר לו, לא יכולתי לישון. ואז המאמן עושה, אתה קולט שאתה ערב משחק נגד לותר מתאוס? הוא הקשר הטוב ביותר בעולם. וגז עושה לו, הוא לא. אני הקשר הטוב בעולם. ואז בחצי גמר, גזה מקבל את הכרטיס הצהוב הוא שמראה לו שהוא לא משחק בגמר, והבכי בזמן משחק, זה הרגעים מטורפים, נדבדים כאלה, כן? לא חסר. והוא אומר לו, רואים שהוא אומר לו, אתה לא תהיה שם, אבל בוא תביא אותנו לשם.
אגב, יש קטע גדול ורואים אותו בסרט, לא מתעכבים עליו. ברגע שגזה מקבל את הכרטיס הצהוב, והוא מבין שהוא לא ישחק בגמר, ומתחיל לבכות, רואים את גארי לינקר, מסתכל על בובי רובסון ואומר, תעשה משהו איתו, תעשה
מדהים,
משהו.
מדהים, כתבתי, מדהים, ראיתי את זה, מדהים, זה באמת נכון, והתגובה אגב של לינקר לפני שהוא כזה, הכל בהילוך איתי, אז אתה רואה אותו כזה, אתה לא יכול להראות לכם, אבל אתה רואה את זה ככה, וכן, ו...
תשמע, גארי לינקר וגזה שיחקו ביחד בטוטנאם, וגארי לינקר הוא גאון, גם מבחינת המנת משכל, אני לא יודע כמה IQ שלו, אבל אתה רואה עליו, הוא בן אדם, מה? באמת, טופ, משכמו ומעלה, טופ. גזה זה נעל, גם קרא לו...
הוא אמר לו, המברש, ברש, לא, מה אמר לו, משהו כזה.
He's a dumb as a brush, כאילו הוא מטומטם כמו מברשת.
זה מצחיק.
והאמת שזה נכון, זה כאילו...
אין מה לעשות.
ולמרות זאת, ליניקר וגזה מאוד הסתרדו טוב ביחד, למרות שבאמת זה, אתה יודע, זה הבדלים של שמיים וארץ, אחד הוא באמת על ברמה, לא רוצה לנקוט פה במילים לא נאות, אבל אתה יודע, הוא סוג של טמבל. סוג של.
כן.
וגארי ליניקר מקום אחר לגמרי. ובכל זאת הם היו ביחד והם התחברו ביחד, וגם שני כוכבים הכי גדולים של נבחרת אנגליה.
כן, ואתה יודע, יש את ה... ואז הגענו לפנדלים, כאילו גזה חטף את הצהוב, מגיעים לפנדלים, שיש שם שתי החטאות, ומה שאני אוהב, אגב, הנה ניתן קצת פן אומנותי בסרט, בשתי החטאות ובגול למנצח, לא רואים אתם, את הביתות. המצלמה בסרט...
על רובסון.
על רובסון, והתגובה שלו היא, שהיא אין תגובה, היא למעשה הרבה יותר עצובה ואמיתית, נגיד מגוארדיולה לוקח את הדשא כמו שהיה השבוע בצ'מפיונס, אתה מבין? זה, אני אומר, אני מתאהב בו.
זה עולם
ותחשוב
אחר.
ותחשוב שאני לא הכרתי אותו כמו שאתה...
זה עולם אחר של ג'נטלמנים אנגלים. תשמע, גם הוא לא עומד. אני לא ראיתי פנדלים כאלה שקובעים אם אתה עולה
גמר מוניה.
תעמוד שם! לא יודע, הוא יושב על הספסל, כאילו שזה פה, אתה יודע, משחק של ארבע אחר הצהריים.
כן, ובאמת הם אומרים, יש איזה דוקו של שניהם, שראיתי אותו אגב, שקעתי נדב. ורובסון עושה כזה לליניקר, לא היינו רחוקים, אה? כאילו המון שנים אחרי זה, וליניקר עושה לו, אתה עדיין חושב על זה, אה? והוא אומר לו, רובסון אומר, לעולם לא אשכח את זה, היינו כל כך קרובים. ליניקר אומר, זה הדבר היחיד בכל הקריירה שאני אומר לעצמי, אם רק זה יכול להיות אחרת. ורובסון אומר, אני פשוט חושב שאם היינו עוברים, היינו מנצחים את ארגנטינה, כי הם לא, וליניקר ממשיך אותו, הם לא היו טובים.
כן.
ואז רובסון עושה, הם לא היו טובים.
נכון, צודק.
וארגנטינה, אגב, מי שזוכר, באמת לא היו טובים בגמר הזה, הם לא היו טובים במונדיאל הזה, אבל בגמר הזה גם, ברמה ניצח שם עם הפנדל.
אגב, פנדל שלא היה ולא נברא, אתה יודע, לא הייתה עבירה. רודי פלר שם עשה הצגה גדולה מאוד.
כן, יכול מאוד להיות, הוא מעניין מעבר היה עושה, אבל הפלשבק שפה צריך לעשות מהסרט הזה, זה שחשוב הפנדלים, שם נפתח כל עניין הפנדלים, הרי המשיך, וב-2018 אנגליה סוף סוף התגברה על השימפנזה הזאת. הפסקה קצרה, כדי להזכיר, למי שעוד לא יודע, שבית הפודיום, יש פודקאסט חדש, לשחרר את הדוב, דוב נבון, ונדב פרישמן, יוצר ותסריטאי ראשי של קופה ראשית, בפרקים, סשנים, טיפולים, איך שתרצו לקרוא לזה, שבועיים, כן? דוב נבון מסרב לקרוא לזה טיפול. אני לא אקרא לזה טיפול, סשן, אוקיי? נדב פרישמן ודוב נבון, חלק מאיתנו עכשיו, מערכים, עורכים, מטורפים ומדהימים, קרן מור, אמיר שורוש, נועה קולר ועוד, השבוע, כנראה שאתם מאזינים לפרק הזה, כבר עלה הפרק הראשון, אז פשוט ללכת לפיד של לשחרר את הדוב בכל האפליקציות, איתי מסכים גם לדרג את לשחרר את הדוב מבית הפודיום, להאזין, יש לי הרגשה שאתם תאהבו, לשחרר את הדוב. אם במקרה פספסתם בפתיח, ראש השנה עם ביר בזר, קוד קופון, הפודיום, ייתן לכם 10% הנחה, ומשלוח חינם על כל הדברים הטובים שלהם, אז יהיה לכם גם יותר מצחיק להאזין ככה ללשחרר את הדוב. ועכשיו, בחזרה ללשחרר את נדב, יעקובי. ובאמת, אתה יודע, מראים את ה... אחרי זה כאילו שהוא מגיע לפסו, כאילו שוב שבאנגליה כעסו וכל זה, לומד הולנדית.
בקטנה.
כן, מראים אותו, לומד הולנדית, אתה יודע. ואז מוריני אומר עליו משהו שאני אשמח שתרחיב, כי אתה ראית את זה בזמן אמת ובסרט זה בשורה אחת. הוא אומר, בבנפיקה הוא היה ליסבונאי, בפורטו היה פורטו, בברצלונה היה קטלני. החיבור שלו למקומות, מוריני מספר, היה כל כך גדול. אם אתה יכול על זה קצת...
תראה, מה זה החיבור? הוא, שוב...
יותר ממאמן.
נכון, זה שמסרת. More than a manager. הוא אנגלי של פעם, אוקיי? היום אנחנו כבר בעולם אחר לגמרי. העולם הרבה יותר פתוח, ואתה רואה שחקנים אנגלים, מאמנים אנגלים, מגיעים. אז זה לא היה קיים. אתה יודע, אני זוכר שהגיעו ארדילס וויז'ה לטוטנהאם ב-78, אמרנו, וואו, כאילו, העולם השתגע. כאילו, הגיעו שחקנים ארגנטינאים לאנגליה, וואו, מה, זה לא נתפס לנו בראש בכלל שיכול להיות דבר כזה. אבל אתה יודע, העולם משתנה, וגם רובסון השתנה, וזה היה יפה מבחינתו לעשות את המהלך הזה בגיל יחסית מבוגר, ללא בגיל 30 או 35 הוא יוצא להולנד ולפורטוגל. הולנד עוד מילא, אתה יודע, זה מדינה שאומנם מדברים הולנדית, אבל כולם מדברים אנגלית. תגיע לפורטוגל, אף אחד לא מדבר אנגלית, בטח לא אז, בשנות ה-90. ולהגיע לברצלונה, שמע, גם נכון שברצלונה של אז זה לא ברצלונה של היום, ועדיין, זה מועדון עצום, זה קבוצה ש... ב-92 זכתה ב...
כן, סמפדוריה.
נכון. אגב, גם טרי ונבלס... קומן. גם טרי ונבלס, נכון, גם טרי ונבלס, מאמן אנגלי שאימן שם, הוא היה קצת יותר כזה איש העולם הגדול, ובובי רובסון ניסה כן להיכנס, להבין, הוא לא באמת הבין. אני חושב שבברצלונה, אמנם הוא עמד על המרפסת, ואמר, ויסקה אל ברסה, ויסקה אל קטלוניה, הוא לא באמת מבין, אני חושב, הוא לא הבין, את המשמעות. את הדקויות של הפוליטיקה הפנימית של ספרד, קטלוניה, אבל הוא הבין כי הוא חי שם במשך שנתיים, והוא כן ניסה להיות חלק, הוא לא רק בא, עשה את העבודה והלך הביתה.
כן, באמצעות הסרט אתה יכול להבין קצת מה זה ברצלונה, אבל כאילו, לא שלא הבנו, וכן, כי אתה יודע, כל העניינים הניסויים, ונוניז שהיה אז, והיה פה אסף לירן, שהוא חבר מועדון אפילו שם.
סוסיו.
סוסיו, וסיפר שגספרט היה תמיד האיש שנשלח לעשות את הדברים הלא נעימים.
ראו את זה.
ואז בסרט רואים את זה. משחק איתם גולף, כאילו, שוב, בוא נסביר שהעונה הזאת הסתיימה עם גביע המחזיקות, עם קופה דל ריי ועם סופר קופה, בסדר, אפשר לזה
סופר קופה, בסדר. זה היה בתחילת העונה, אבל לא משנה, ומקום שני בליגה אחרי ריאל מדריד.
סבבה, אליפות זה הכי חשוב, אף אחד לא מפקפק בזה, אבל זאת לא הייתה עונה ראשונה מחרידה.
לא, לא.
אוקיי, אם אתה נותן למישהו חוזה לשנתיים, וזה מה שעושה לך בעונה ראשונה, אתה נותן לו את העונה השנייה גם.
נכון.
הם רואים אותם בגולף והכל, ואז הם מראים כיתוב, כעבור יומיים, ורואים אותו בוכה במסיבת עיתונאים. עכשיו, זה היה בערך מה שקרה שם, כמה ימים אחרי זה, כמו שאשתך בוגד במישהו, והם עושים את זה מולך, ואתה נוכח וגם מדבר על זה. מסיבת עיתונאים עם ונחל, רובסון לצידו, והמשפט שוונחל אומר, זו ברסה של ונחל עכשיו. והמצלמה על רובסון. תבין, גם אמרו לו, תקשיב, אתה בסדר, אבל אנחנו רוצים מאמן יותר טוב ממך להרבה יותר שנים, תישאר פה, תהיה יועץ שלו, וגם במסיבת עיתונאים על ההכרזה שלו, אתה תשב בשולחן, והוא יגיד משפט כזה, שאתה, שהרגע לקחת עם ברצלונה, והבאת לה את רונלדו, ועוד כמה חבר'ה והכל, שלקחת את הסופר קופה, לקחת את הקופה דל ריי, ולקחת גביע מחזיקות, 3 גביעים מתוך 4, אתה, בא לך, לידך מישהו ואומר, זה בר של ונחל, אגב, שאל אותו אז בעיתונאי גם, האם יש מקרה בעולם, שמאמן שלוקח 3 תארים מתוך 4, הולך הביתה, והוא אמר לא, מה שכן, שנים לאחר מכן, פאקו, יגיד לו כן, נכון, פאקו?
שאהבתי את ההשוואה.
עכשיו המצאתי את זה, כן, אני טרבל, נכון? אבל זה 3 ב3.
נכון, נכון.
אולי הם הפסידו את אלוף האלופים.
לא, פאקו אפילו יותר טוב מרובסון לפי זה.
כן, אני אומר, הפסיד זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים לעוד משפט שלו, שהוא אמר, עכשיו זה כבר יותר סיכומי והכל, אם אתה צייר בעל שם עולמי, אתה אף פעם לא עשיר עד שאתה מת, אם מאמנים אתה לא באמת מוערך עד שאתה עוזב, זה קצת השתנה נראה לי בדור של היום, אבל בדור של אז זה מאוד יכול להיות נכון, נסביר, אגב עוד תואר שהיה לו ב-97 זה מאמן השנה של וופה.
נכון.
שזה מוסיף בכלל את כל העניין, שהם העזיבו גם מאמן שנה של וופה, בסוף עוזב גם כמו שציינת, 99 הוא לא פותח את העונה, ואומר, מרגיש שכדורגל זה סם, והוא לא יכול לוותר על הסם, מרים את הרופא שלו שאומר שהוא לא יתפקד בלי זה, ואז סוף סוף הוא סוגר את המעגל, ב-99 כשהוא מגיע הום.
הביתה.
לניוקאסל.
וגם אלן שירר מדבר עליו שם, על התקופה שהוא הציל אותו.
כן,
אומר,
הוא לא היחיד בסרט
משהו,
אגב.
נכון, הרבה אנשים אומרים שהוא גם...
ליניקר אומר שהוא משהו הרבה בזכותו, גזה אומר שהוא הציל את החיים שלו.
תשמע, הדבר שאני הכי... כאילו, הכרתי כמעט את כל הסיפורים, אבל היה שם דבר אחד שהדהים אותי, שפפ גוארדיולה מספר שהוא התקשר אליו, ואמר לו, תשמע, אני רוצה לשחק אצלך בניוקאסל. כן. כאילו שפפ גוארדיולה, קפטן ברצלונה, ילך לשחק בניוקאסל, תשמע, זה הזוי. תשמע, הוא הלך לשחק בברשה, זה לא, זה אפילו פחות. וזה היה לקראת סוף הקריירה, והוא רצה לשחק באנגליה.
אבל הוא אומר לו, יש לי יותר מדי איכות באמצע. זה מדהים, הרי איך שהוא אומר לו, ואז מה פפ אומר, וזה מתחבר למה שאמרתי לך, שפפ אומר, הייתה לו דרך, גם כשהוא נתן לך חדשות רעות, להיות כל כך אמפתי וכל כך נחמד, ולהסביר באמת, לא לחרטט אותך, שזה היה יפה, ופפ אומר, איתו הבנתי כמה שיחסים חשובים בכדורגל, לתקשורת, communication, כן, לא התקשורת האינטרנט, communication, מערכות היחסים, השחקנים, התגובות של השחקנים כלפיך, את זה למדתי מסר בובי, ופה נכנס, הנה, פה נכנס הכוכבית של אמרת מאמן מיושן, וזה אני חושב שגם חשוב עד היום. זה יותר חשוב מטקטיקה. אוקיי, טקטיקה זה מאוד מאוד חשוב, על מערכות יחסים אתה נשאר והולך, בעיניי. שוב, אתה תמיד יכול לזכות בתארים ולהיות חרה, אוקיי, נגיד מוריניו הוא לא הכי נחמד.
זה חיבור של הכל ביחד.
אבל זה מאוד חשוב, יותר ממה שחשבו.
בוא נגיד את האמת, האיש שהכי השפיע עליו זה יוהאן קרויף, זה לא בובי רובסון. הגאונות, נכון? אימן אותו שנה.
ובמקסיקו, החבר שלו, איך קראו לו, זה שהוא נסע אליו, אני שכחתי. נו, אופמן עכשיו אתה רוצה לבעוד במישהו.
אוקיי.
פיש עבר. שהוא נסע אז לבעשן האחרונה. אבל כן, אבל אתה אומר, הוא מיושן רובסון אולי בכדורגל, אבל הוא לימד המון שחקנים כמה חשוב הכימיה, ולתת לשחקנים גב, למשל באמת גסקוין גם.
אין ספק שהוא האישיות ברמה אחרת לגמרי. זאת אומרת, הוא ידע איך להתנהל בתוך העולם הזה של שחקנים, אגו וכל הדברים האלה, ורוב האנשים אהבו אותו. באמת, אנשים אהבו אותו. אתה יודע, הרבה פעמים שונאים את המאמנים, כי הוא יכול להיות דיקטטור ומגעיל ולא יודע מה.
משחקים בשבילו גם. נגיד אומרים, גם פפ אומר במשחקים האלה, שכבר חרב הייתה על הצוואר, בגביע המחזיקות, דברים כאלה, הוא אומר, שיחקנו בשבילו, הוא מגיע לניוקאסל, מסיבת עיתונאים, אומר, you need to choose if you're 66 years old or 66 years young, שזה גם משהו שאני הולך לאמץ מעכשיו, ו...
שתגיע לגיל הזה.
כן, אגב, מה שפפ אומר, זה שהוא שלח לו גם מייל, וזה מצחיק, כשאתה חושב על אימייל, אבל הוא שלח לו בטח דואר. פרגוסון אומר עליו בניוקאסל, בזמן שהייתי בניוקאסל, פרגוסון, היו בניוקאסל 14 מאמנים. הוא היחיד שהביא יציבות, חמש עונות למעשה, הביא אותם להישגים יפים באירופה.
ליגת אלופות.
כן, ובכלל ניוקאסל...
וזה כשהבן אדם כבר חולה, בוא נגיד את האמת, הוא כבר קרה בסרטן, התחיל אצלו מוקדם, חזר, בא, כל פעם, אתה יודע.
חמש פעמים ב-15 שנה, משהו כזה.
נכון, כן, כן. הוא לא הצליח באמת להיפטר מהסרטן.
כן, ואומרים שם בסרט שהזיבה, שניוקאסל הזיבו אותו, זו הייתה למעשה הקריטה הגדולה של חייו, אגב, השימוש במילה הזאת. והוא אמר, חשוב מה לעשות בשארית חיי, כשהכל ישקע, זה משפט מאוד עצוב, עולמו חרב עליו אמרו, וזה גם, אתה יודע, גרם לי להסתכל, אתה יודע, אפילו נגיד, בוא ניקח את קרויף, ואותו.
יוהאן.
את יוהאן קרויף. מעכשיו, כל פעם
שאני אומר קרויף, זה יוהאן. או ג'ורדי או קרויף, זהו. אתה לא יכול לקרוא לי ג'ורדי קרויף, זה לא עובד.
יוהאן, התכוונתי עכשיו ליוהאן, עשיתי את הטעות פעם אחת. כמה לא משנה כמה גדול אתה. כשאתה תהיה שנה אחת לא גדול,
זה המקצוע.
מדהים. אבל מדהים להסתכל על זה שזה גם אצלם, וזהו, ואז בעצם מגיע הסיומת של הסרט, שהוא משיק גם מרכז למאבק בסרטן, הסרטן גם תוקף אותו במוח שם, אם ראיתי נכון.
יש את המשחק צדקה שעושים לו, ארבעה או חמישה ימים לפני שהוא מת.
כן, יולי
בסרט של יוקסה לדעתי. ללא שיער.
גרמניה, אנגליה, גזה שם, וגזה מספר. הוא נכנס כבר לכיסא גלגלים, מקריח לגמרי, כבר נראה שלקראת הסוף, מחייך עדיין קצת כזה מדי פעם, ושואל איפה גזה, וגזה אומר לו, כאן, עומד בשורה, והוא אומר לו, צחק טוב, גזה. וגזה משתגע מזה, שהוא אומר כל מיני, ובסרט זה רגע מאוד מרגש, חמישה ימים לאחר מכן, בגיל 76, מת בביתו. ושוב, הסיכום שלי זה באמת טיימלס. זה איש טיימלס, כן, כמו כן. יש
נצחי,
כמה כאלה.
הוא נצחי.
והמשפט הכי גדול בסרט, נגיד אותו עכשיו, ומוריניו זוכה בו, בעיניי לפחות, אדם מת, רק כשהאדם האחרון שאוהב אותו מת. עכשיו, אם מוריניו גנב את זה, מאיזה יוגי, סבבה, קרדיט ליוגי, תגידו למי אני אתן. עד שאני מוצא את הקרדיט לבן אדם, אני אוהב את מוריניו עכשיו קצת יותר.
משפט ענק.
אחרי המשפט הזה.
משפט ענק.
גם, בוא נגיד שמוריניו גם ברע שהוא עושה, אף אחד לא מפקפק בגאונותו, אבל הנה זה עוד משפט שמראה עד כמה הוא גאון.
תראה, בלי בובי רובסון לא היה מוריניו.
לא היו מלא אנשים בסרט הזה.
לא, לא בטוח.
אבל כן, אבל מוריניו בכלל לא היה.
מוריניו, תראה, מוריניו, אל תשכח, הוא היה שחקן כושל. הוא בעצם לא הצליח להיות שחקן, הוא רצה להיות שחקן כדורגל, הוא לא הצליח. וגם כמאמן, הוא עשה אמנם קורס מאמנים וכן הלאה, אבל אם בובי רובסון לא נותן לו את הצ'אנס להיות לידו כמתורגמן במשך 3 או 4 שנים בספורטינג, בפורטו ובברצלונה, הוא לא נהיה כלום, אני אומר לך. הוא היה אולי מאמן
מעניין.
של ברגה, אולי, לא, לא בטוח. אבל בזכות שהוא הגיע, והוא גם מודה לו על זה, הוא הביא אותו לשבת עם השחקנים הכי טובים בעולם, בברצלונה.
כן.
בלי התרומה הזאת, ובלי איך שהעניינים התגלגלו, הוא לא מגיע להם לאן שהוא הגיע. אין בכלל ספק.
זה, אתה יודע, זה... באמת, הקטע הזה של... גם חיים מלאים עם מלא מלא דברים, נגיד יש שם את הקטע, את הסיטואציה, אני אכנס רגע לחצי דקה לעניין של הורות, שהוא אומר כאילו, אתה לא עם הילדים, אתה לא, זה מדהים איך כאילו, בחיים הכי חיוביים שלהם, יהיה את החסרונות האלה, ואתה לפעמים אולי יכול להגיד, שמע, אני כל היום עם הילדים, אני לא מצליח להספיק, זה נגיד הדברים שהכי חזקים בעיניי, אתה רואה גם מה הילד שלו אומר עליו, הוא אומר, כולם אומרים, איזה כיף, אבא שלך כל הזמן דיבר איתך טקטיקה ושחקנים בבית,
הוא אומר, בחיים הוא לא
דיבר איתי על כדורגל.
שמע, בוא נגיד את האמת, רוב הזמן הוא לא היה בבית, כן? והוא גם מצטער על זה, ואגב, זה גם מסר לכולנו, תהיו עם הילדים שלכם הרבה.
לגמרי, לגמרי.
גם כשהם גדולים.
אני מסכים. אז שלי בין שנתיים אחרי זה גדול כבר. הקטע לדב שהסרט הזה גם, חוץ מזה שהוא גר, אני מקווה שכולכם תצפו בו עכשיו, אבל... חוץ מזה, הוא גם פתח לך פתח לפינה שאנחנו משיקים עכשיו.
פינה.
פינה. אולי חד פעמית, אולי פעם בחודש תבוא. הרעיונות של נדב, אני קורא לה, השם שהמצאתי כרגע.
רעיונות באלף.
כן, כי התחלנו, מתחילים איתו, בואו תספר בובי. לנו על כמה... כן?
תראה, 1984, אני התחלתי ממש, זה היה בשנה הראשונה שהתחלתי לעבוד בעיתון חדשות, שזה העיתון הראשון שעבדתי בו. ופיני זהבי עבד שם כמובן, ואלי עזור. שהם היו תותחי על, פיני עדיין היה עיתונאי, לפני שהוא הפך להיות סופר אייג'נט, והוא היה קשרים אדירים עם אנשים באנגליה כבר אז, ואז, 1984, אני נוסע לחסות את אליפות אירופה בצרפת, אירוע מדהים מבחינתי, פעם ראשונה שאני נוסע למשהו מהסוג הזה, יורו 84, פלטיני וכן הלאה. אני חוזר לארץ, כמה ימים לאחר מכן, פיני זהבי אומר לי, שמע, בובי רובסון מגיע לארץ, אמרתי, וואי, אני חייב לראיין אותו. עכשיו, בובי רובסון היה מאמן נבחרת אנגליה, הם לא עלו ליורו, הם לא היו ביורו הזה, זה היה אירוע של 8 נבחרות. ובגלל שהם לא עלו ליורו, הם נסו למסע משחקים בדרום אמריקה. בין היתר, שיחקו נגד ברזיל במרקנה, ניצחון ראשון אי פעם של, של אנגליה על ברזיל במרקנה, עם שער מדהים של ג'ון ברנס בין ה-18. עם כזה אפרו אדיר, כאילו, אתה רואה את זה, אתה לא מאמין. עכשיו, אנחנו בעידן שאין יוטיוב. אני קראתי בעיתון, שאנגליה ניצחה את ברזיל עם שער של ג'ון ברנס, לא ראיתי את השער, כי לא יכולתי לראות אותו בשום מקום, כי לא שידרו אותו בשום מקום, אין יוטיוב. בקיצור, אני מגיע למלון אילטון בלילה, איכשהו מגיע עם המונית, נכנס, אני בקבלה, בא אליו, אומר, מציג את עצמי, ואומר, שלום, אני חבר שאני עובד יחד עם פיני זיהם, פיני, 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 אני רוצה לראיין אותך, אומר לי, אין שום בעיה, תבוא מחר בבוקר, חדר ככה וככה וככה. ככה זה היה עובד אז.
אין קצין תקשורת,
אין כלום, מאמן נבחרת אנגליה. אני מגיע למוחרת בבוקר, בשעה שקבענו, עולה לחדר, לא יודע, 200 ומשהו, דופק בדלת, הוא פותח לי את החדר כזה, מבולגן, כל המיטה וזה, הוא רק עם מכנסיים קצרות, בלי חולצה, יושבים במרפסת.
איזה גדול.
אחד על אחד. ואני מראיין אותו במשך שעה.
מדהים.
הדבר היחיד שאני זוכר מהרעיון הזה, ששאלתי אותו לגבי אליפות אירופה, כי צריך לדעת מה קורה בעולם, צרפת, דנמרק וזה. לא, לא, לא יודע, לא יודע על מה אתה מדבר. כאילו, הוא ידע שהייתה אליפות אירופה, הוא ידע שצרפת ניצחה, לא ידע כלום, לא ראה כלום.
מדהים.
לא עקב, לא עניין אותו.
תסתכל באינסטגרם.
אין כלום, עכשיו, אין לו דרך לראות את זה. אוקיי, ישלחו לו אולי קלטות
VHS. כן, ייקח זמן.
אבל הבן אדם מנותק, עכשיו, מאמן נבחרת אנגליה, אתה, כאילו, היום זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. שאתה מבין איפה אנחנו נמצאים, באיזה עולם אנחנו נמצאים. אבל מה שהיה טוב באותה תקופה, שאפשר היה לראיין את האנשים חופשי.
איך אנחנו מוצאים את הרעיון הזה? מאיפה הוא היה?
צריך לארכיון של חדשות. אני לא יודע אם יש ארכיון כזה.
כן, אה?
אולי בשוקן, בארץ.
מכעיץ שקשה למצוא את הדברים.
דרך אגב, בידיעות אחרונות יש ארכיון, ולכן,
גם במעריב,
את הרעיון שעשיתי עם פלא, הצלחתי לשחזר, מישהו צילם לי אותו מארכיון, ביורו 92, בשוודיה. הייתי שם, אני הייתי מידיעות אחרונות, אבי מלר היה ממעריב, והיינו ביחד כל הזמן, עד היום אנחנו כל הזמן ביחד, אבל אתה יודע, מעריב ידיעות, בכל זאת יש מאבק. ואז יום אחד אני מגיע למרכז התקשורת, בלילה, לבד לקחת ניירות, או לא יודע מה, לכתוב משהו, להעביר, ופוגשתי איזה מישהו מויזה, אומר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, מישראל. הוא אומר, תשמע, אנחנו עושים פה סדרת רעיונות מחר עם פלא, אתה רוצה? אמרתי, כן, בטח, איזה שאלה.
לא, אני עייף.
אבל אומר לי, אבל זה רק לבן אדם אחד מכל מדינה. אמרתי לו, עדיף. בקיצור, אני חוזר לאיפה שהייתי, ואני צריך להיות עם מלר למחרת כל היום, כי זה יום או יומיים לפני הגמר, ואנחנו צריכים להעביר את הזמן. עכשיו, אני לא יכול לספר לו. ואוקיי, מה עושים אחרי הצורה? אמרנו, עזוב, אין לי, עזוב, אני רוצה לשב במלון, לשקור איזה ספר, לא יודע, המצאתי לו איזה תירוץ, סיפרתי לו, מכרתי לו איזה שטות, וכמובן שהוא קנה את זה, התמים.
ואנחנו צריכים להתקשר בתגובה לדעתי, לא?
ואז, לא, זה בסדר, אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה כבר עשרות ומאות פעמים. ואז אני מגיע, כולי חיל ורעדה, ועולה לה אילטון איזה קומה, הם לקחו שם איזה סוויטה, זה היה לא רעיונות אישיים, אלא הכניסו חמישה מכל מדינה, אז היו איתי עוד איזה אמריקאי והולנדי וכמה, ואז יושבים ופלא הגדול שם. עכשיו, יש כיבוד וזה, לפני שיושבים, יש קצת, אתה יודע, עד שמתארגנים. ואז הוא יושב, ואני יודע קצת פורטוגזית, בקטנה.
תראה אותך.
אז התחלתי לעשות איתו איזה סמולטוק כזה, לפני שהתחיל הרעיון. על המקום שהוא נולד, בטרס קורסו, שאם הוא מגיע לשם, כן, יש לי שם איזה דודה, אני מגיע... כאילו, אני ופלא, סמולטוק.
מדהים.
עזוב את הרעיון אחרי זה שהוא נתן את כל הקלישאות הרגילות שלו, שזה היה בסוף כפולה בידיעות אחרונות, עם שער והכל. יש לי אפילו תמונה, אתה יודע, אני לא מצטלם עם האנשים בדרך כלל, אבל עם פלא שאני לא אצטלם. בוודאי, תכף אני אראה לך אותה, בוודאי.
יפה מאוד. שמע, איזה... בוא נעבור על עוד כמה.
יאללה.
אני כאילו קצת...
זרוק
קצת,
לי.
אני קצת מקנה, אגב, לי יש חצי דקה עם נאמר, במיקזון, שאני לא יודע...
זה נחשב,
אני,
מיקזון?
אני, ברור שלא. אני פחות יודע פורטוגזית מן הדב, אבל אני יודע איך קוראים לשוער של ברזיל, זה היה נגד צ'ילה, וז'וליו סזר היה סז בפנדלים, היה גיבור, אם אתה זוכר בכלל, עם הסיפור שלו והכל ב-2014, ואז מאוד רצו שאני אהיה במיקזונים, עם הטורים, שיהיה גם קצת ציטוטים, וזה באמת נכון. ונאמר עבר, עכשיו, אין דרך מי שאי פעם היה וניסה, מסי ורונלדו, אתה לא... שוב, במיקזונים, אלא אם כן בוא תתקן אותי.
הם הולכים.
אני בכל המיקזונים, והייתי במלא מיקזונים, של מסי ורונלדו. רונלדו בחיים לא ראיתי אותו עוצר, בחיים, אפילו לא עם אנשים שלו, בטח הוא עוצר באיזה מקום אחר. ומסי... יש לו איזה שניים, שלושה עיתונאים, שהוא לפעמים בא
איתם.
אליהם בהתחלה, נותן לאחד חולצה חתומה, ככה גם בכל מסיבות עיתונאים, ולפעמים נותן משפט שלהם והולך. סיפרתי לדעתי פה על התקרית, שעיתונאי בוסני ניסה לתפוס אותו, ואמר מסי, 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 וקיבל כרטיס צהוב וכמעט עף הביתה. נאמר עוצר לברזילאים.
רק לברזילאים.
עוצר, מה זה עוצר? הוא הולך. אמרתי, אני חייב להשיג משהו מנאמר. עכשיו אמרתי, טוב, אני לא יודע פורטוגזית זה. פשוט אמרתי, אני הולך להגיד ז'וליו סזר מלא פעמים עד שהוא יענה לי. וככה אין לי את ההקלטה בטלפון הזה, אבל יש את האפשרות שהוא. פשוט שומעים אותי, נאמר, ז'וליו סזר, ז'וליו סזר, ז'וליו סזר. ואז הוא נותן תשובה של איזה דקה על ז'וליו סזר, שכמובן אני לא יודע פורטוגזית, רץ אביעזר במרכז התקשורת, היה אז במונדיאל, אביעזר מתרגם לי, עדיין יש לי את התמונה בראש, ואני מתלהב, יש לה טור, משפט של נאמר, יופי, בטח הוא אמר שם משהו, אתה יודע, כמו שאתה עושה קעקוע ביפנית, ואתה לא יודע מה זה. נדב, עוד רעיון, הנה אנחנו רואים את התמונה עם פלא, שהתמונה בטוח תהיה ביוטיוב, בפייסבוק שלנו, יפה מאוד נדב.
היה לי יוצא.
וגם לפלא. מה, אנחנו, בוא ניתן עוד איזה רעיון?
זרוק.
זיכרון? אוקיי, עשיתי תחקיר. רוני רוזנטל בונת אליפות בליברפול.
שמע, ב-90, כן, בשנת 90, ידיעות אחרונות שלחו אותי ואת יוסי רוט, הצלם האגדי, למשימה כפולה. גם לליברפול, כדי רוני רוזנטל התחיל להפקיע שערים, ואמרנו, וואו, בונה, חייבים להיות שם, וגם, כי ידיעות אחרונות ארגן את המשחק של ישראל נגד ברית המועצות, אז לאירלנד, כדי לראות משחק של ברית המועצות, כדי לפאר כמה הם נבחרת אדירה וזה וזה, כמובן שהם הפסידו 1-0. תמיד שידיעות אחרונות או חדשות שלחו אותי לנבחרות, נגיד, שלחו אותי לנורווגיה, לראות משחק של ארגנטינה עם מרדונה, לקראת שהם באים לישראל, המשחק המפורסם של 7-2-86. אבל מה קרה? נסעתי, עשיתי כתבות, רעיונות, פומפידו וזה וזה וזה, אבל המשחק הם הפסידו לנורווגיה 1-0, אז הכניסו את זה בתור סתימה, אמרו לי, בשביל מה אתה מתקשר בכלל? לא צריך. אז אותו דבר היה גם כאן. הפסידו ברית המועצות לאירלנד, אוברוב עמד בשער אגב של אותו משחק. אבל הסיפור היה בליברפול, הגענו לליברפול, אני מגיע לאנפילד פעם ראשונה בחיי, 1990, מאוד מתרגש כי זה פעם ראשונה באנפילד, וליברפול נגד צ'לסי, ורוני רוזנטל רק לפני חודש הגיע לקבוצה, הבקיע, הספיק להבקיע גול, שניים, שלושה, לא יודע מה. אני נכנס, יושב, מתחיל המשחק, 20 דקות, ורוני רוזנטל נכנס ומבקיע, כאילו, אתה יודע, מרים את היד ככה, כאילו בקריית אליעזר. הייתי בשוק. גדול. נגמר 4-1, אם אני לא טועה, ואז יום אחרי זה לקחנו אותו לסיבוב בכל העיר, נכנסנו למועדון של הביטלס, לקאברן, וצילמנו אותו קוני עיתונים, וגם זה יש.
אנשים לא היו עם מסכות, איזה כיף היה, יכלת להיכנס, להכל.
אתה לא מאמין.
עוד לא דבר שמעניין אותי מרשימת השמות, אבירן.
כן, כשהייתי בחדשות...
זכרו לברכה.
נכון, זכרו לברכה. אבי רצון, העורך המיתולוגי, מאוד. שהביא אותי לעיתון, החליט לתת לי טור קבוע פעם בשבוע, בימי שישי, זה נקרא תעודת זהות. וזה, אני פוגש שחקן כדורגל ושואל אותו שאלות, מה הצבע שאתה אוהב, מה אתה אוהב לאכול, וכל מיני שטויות כאלה. והראשון, אגב, שהריינתי, מוטי איווניר, הילד שעוד גם גר אצל ההורים שלו באפקה, נדמה לי, אם זה לא, הוא תמיד מזכיר לי את זה, עוד לפני שהוא נסע בכלל להולנד לרודה, אז זה היה הראשון. אבל גם את אבירן ריינתי, לא פגשתי אותו אישית, עשיתי את זה בטלפון, ואני זוכר שהוא דיבר שהוא מת על פורמולה אחת, על מרוצי מכוניות ועל מהירות ודברים כאלה. ואולי חודשיים אחרי זה קרה מה שקרה. זה, תשמע, זה היה מצמרר, זה היה מטורף, זה היה פשוט, אנשים, מי שזוכר את אותה תקופה, היו כמה ימים שכל המדינה הייתה באבל. כל המדינה הייתה באבל. כן. זה היה מטורף.
צריך לדבר עם קלינגר על זה כמה פעמים, זה באמת מטורף. קשה גם אפילו להסביר עד כמה, ואגב, לפעמים כשמישהו הולך, אז אתה מעלה אותו בדרגה. הוא היה בדרגה, כשוער, כן?
מה, שוער מדהים.
הוא היה אמור, הקריירה שלו הייתה אמורה להיות סנסציונית.
הוא היה אמור, פיני זהבי, שהזכרנו אותו כבר, אני חושב שעבד כבר על העברה שלו לאירופה.
לא, ודיברו על, מה זה אירופה? טופ אירופה.
קבוצות גדולות.
קבוצות מאוד מאוד גדולות היו. זה היה, נסיים במשהו, מרדון, נראה לי צריך לסיים בזה. לא, כי דיברנו עליו הכל. אז נבל או האלוהים, ריאנת גם אותו.
כן. תשמע, זה היה באמת סיפור מטורף. זה, רק לזה אפשר לעשות פודקאסט נפרד, אבל אנחנו עושה את זה בקיצור. ניסיתי במשך הרבה מאוד זמן לשכנע את האורחים של שבעה ימים בידיעות אחרונות, שאני אסע לראיין את מרדונה. זה היה בתקופה שהיה בקובה, בגמילה מסמים, או סורט אוף.
כן.
ואמרו לי, שיהיה בטוח שאתה קובע איתו. אמרתי, אני לא יכול לקבוע דבר כזה, כאילו, הוא לא בן אדם שקובע איתי דברים, אני אסע, ואני
מפתיע. ניסית לשכנע את העיתון, אני נוסע.
לא, תשלמו לי.
כן, ברור, אני נסיעת עבודה שבה אני מנסה.
כן,
זה המהות.
אמרו לי, אין דבר כזה.
איזה תקופה.
אין דבר כזה. או שכן.
גם אז לא היה את זה.
לא, אמרו, אוקיי, תקבע איתו, ושיהיה חוזה.
היית צריך להגיד, מקסימום נביא איזה מישהו.
יפה. בקיצור, לא הסכימו. אמרתי, בסדר, אני נוסע, לא מעניין אותי. נסעתי לקובה. כמובן שעשיתי עבודת הכנה, ראיינתי את הבן אדם שכתב איתו את הביוגרפיה, יהודה הרם עזר לי, יהודה הרם הכין לי גם מכתב מיוחד למידה שאני אפגש איתו, ובסוף הצלחתי להגיע אליו. הראיתי לו את המכתב של יהודה הרם, וזהו, הבן אדם אמר, אני שלך.
צריך להסביר פה, אני לא זוכר אם זה עלה בפודקאסט, דעתי זה עלה, או שזה היה בפודקאסט שנגנז בגלל משהו, אבל יהודה הרם חזק, היה עם מרדונה.
יהודה הרם היה חבר, תשמע, אני הסתובבתי...
חזק, חזק.
מה זה? תקשיב, אני הסתובבתי עם יהודה הרם בבואנוס איירס, הייתי פעם אחת יחד איתו והסתובבנו שם, והבן אדם אומר, בוא, עכשיו הולכים לכאן ולכאן, נכנס לאיזה בניין, לוחץ על המעלית, עולים למעלה, נכנסים, וקרלוס בילארדו יושב ומחכה לנו. אתה מבין?
ככה, זה יהודה הרם.
זה יהודה הרם, האגדי.
יש סיפורים עליו שהוא הביא אותם לפה, שהנבחרת הייתה פה ב-86, וב-90 הייתה פה, נכון?
כל פעם שהנבחרת הייתה,
הוא היה ממש...
הוא היה אחד מהפמליה.
מהמארגנים. גם מהמארגנים, הוא גרם לזה שהמשחקים יקרו. תשמע, נדב, נהניתי כרגיל, אנחנו צריכים הפעם לסיים, אבל לדעתי הקהל ידרוש שאם יש סגר 3 שבועות או משהו כזה, אז...
בוא נבטיח לפעם הבאה, ואתה תקווה מתי. כן. יש את הסיפורים עם אריק איינשטיין.
כן.
שאי אפשר לוותר עליהם. יש את הסיפורים, עם רומריו ו...
רציתי לדבר איתך על
רומריו. מכיר את הסיפור עם רומריו ועם סלווה?
את הסיפור לא, אבל על רומריו רציתי לדבר איתך בלי קשר, ויש לנו עוד כמה דברים לעשות. זה יקרה פעם יותר מהר מההפרש בין הפעם השלישית לרביעית. אין עדיין את התאריכים להזכיר וזה, אבל נזכיר שהפרויקט שלנו עוד מעט ייצא, ואתם תקבלו על זה הודעות.
אתה מדבר על קורס הפודקאסטים. הוא כבר קיים, אפשר כבר להירשם.
כן, אפשר כבר להירשם.
עדיין לא קבענו סופית את התאריכי פתיחה, כי בגלל כל ענייני הסגר והדברים האלה.
כן, אבל יש סיכוי שזה יהיה בזמן.
כן, כן, כן.
אנחנו פשוט רק...
בקרוב מאוד.
מתחילים רק להסביר לחברה זה, אני מניח שאחרי הפרק הזה גם אנשים יכולו להודעות. כנסו לאתר של ספורט פאנל, תכתבו ספורט פאנל.
תכנסו, יש שם את כל הקורסים, כולל קורס הפודקאסט, אפשר להירשם.
ומי שעדיין מתקשה, אנחנו מעלים את זה פה, כי אתם פשוט יכולים לשלוח לי לפחות הודעות בפייסבוק, בטוויטר, אני אענה לכם על זה, אני, כל מה שצריך, את כל המידע, הכל קיים. כמו שאמרתי, הקורס שלי, השיעור שלי בקורס התקשורת נדחה ל-16 באוקטובר, אז תחכו גם לזה, והפודקאסטים שלך.
הפודקאסטים שלי, אז זהו, אני מזמין את כל מי שרוצה להקשיב לנושא המתמיד.
יש פרק איתי גם שם.
יש פרק איתך. אחד הטובים ביותר, על ערן זהבי, אחד הטובים ביותר. האמת שבגלל שערן זהבי קוראים אותו הרבה דברים,
עוד מעט נחדש אותו, כי קוראים דברים. הוא יישא לעוד מטריד.
ברגע שהוא יחתום בקבוצה הבאה שלו, אנחנו עושים עוד פרק.
כן, סגור.
סגור?
אז זה כנראה יהיה...
והשבוע תאזינו לפרק, שעוד לא הוקלט, אבל יוקלט, אבל עד שתעלה את הפרק שלך, אז הפרק שלי גם יהיה באוויר.
סגור.
ליץ יונייטד וביאלסה.
וואו, יפה.
ליץ יונייטד לדורותיה.
ממליץ. ועוד עשינו פה ביאלסה, והקהל אהב, אז אתם בטוח תאהבו את נדב על ביאלסה וליץ בכלל, ורגע, אתה גם כזה אוהב, לא? שזה רק סגי כהן, או מי, מי?
לא, יש המון עוד ליץ.
אתה אבל גם כזה?
אני לא, אני יותר ארסנל.
רק ארסנל? היית, אתה כזה?
לא, לא, ליץ לא.
לא אמרנו שאתה צריך להגיד עוד משהו על ארסנל, או שאמרת אותו ואני כבר...
ליאם בריידי.
נו.
ליאם בריידי היה בעצם...
במוראיינים.
המוראיין...
אחרון.
הנה אחרון. המוראיין הראשון שלי, והמוראיין שאני לא זוכר כלום, בגלל שאני כמעט התעלפתי בזמן שריאנתי אותו, כי ליאם בריידי היה גיבור ילדותי, עד כדי כך שבבית ספר, על התנך שלי, היה כתוב ליאם בריידי.
אני לא מאמין.
כן.
זה אדיר. כן. זה, איזה ספציפי, ליאם בריידי.
ליאם בריידי הוא מבחינתי השחקן, כן, השחקן הכי אהוב עליי בכל הזמנים, הוא וליאניב ברדה, אבל בוא נגיד ששניהם מתחילים בבית ועם רי, שזה די...
בריידי וברדה זה די דומה, כן, נכון? כן, כן. בסדר גמור. נדב יעקבי, כרגיל, כיף אדיר, תודה רבה לך.
בכיף.
תודה לפי של הסיוע. תודה לאיתי, תודה לכולם. עד כאן להפעם, תעשו טוב ותהיו בריאים, ותעשו טוב. תבוא בלי תחתית.